טוב, אנחנו בתורה כף א' בספר ליקוטי מוהר"ן. פה זה מאמרים שמסבירים, כלומר זה פרקים שמסבירים מאמרים מתוך ספר ספרא דצניעותא. ספרא דצניעותא הוא כידוע אחד מהספרים העמוקים של תורת הסוד. הוא משולב בתוך ספר הזוהר פרשת תרומה. וכוונתו, תודה רבה, כוונתו של רב נחמן איננה להסביר את המאמרים האלה על פי הקבלה. כי אם היינו צריכים להסביר אותם על פי הקבלה, היינו צריכים להקדים פה מיליון הקדמות ומיליון תנאים, ואנחנו לא עסוקים בזה. אלא אנחנו לומדים את המאמרים האלה מצד ההשלכה שיש להם לעבודת השם. למשל, פה יש ציטוט, פרקה רביעה דספרה דצניעותה עתיקת מיר וסתים וכו'. כך כתוב, בפרק הרביעי של ספרה דצניעותה, כתוב שעתיקה תמיר וסתים. מה זה תמיר? מה?
נסתר.
נסתר. מה זה סתים? סתום. סתום. נסתר, נסתר. מצד שני, כתוב כאן וכו'. אז ההמשך יש גם וגליה. כלומר, יש צד נסתר ויש צד גלוי בעתיקה. מה זה עתיקה? זה כינוי לקדוש ברוך הוא שקוראים לו עתיק. מאיפה בא הביטוי הזה? מספר דניאל. בספר דניאל כתוב עתיק יומין יתיב. כלומר, זקן הימים יושב. אז הקדוש ברוך הוא גם נסתר וגם נגלה. זה מה שכתוב בספרה דצניעותא. זה דבר אגב די קלאסי, שיש אצל הקדוש ברוך הוא צד שהוא מסתיר, יש צד שהוא מגלה. כמו שכתוב, כבוד אלוהים מסתר דבר, וכבוד מלאכים חקור דבר. שאומר המדרש רבה, עד מבראשית עד ויחולו, זה כבוד אלוהים אסתר דבר. מכאן ואילך, כבוד מלאכים חקור דבר. אם כן, גם בתורת הנגלה מצאנו שיש באלוהות שני צדדים, צד גלוי וצד סתום. עד כאן מובן. אגב, להבדיל מיליון מיליארדי הבדלות, אצל עובדי עבודה זרה הם היו מתארים את האל הראשון כבעל שני פנים, מקדימה ומאחורה. נכון? זה גם כן אותו רעיון. עכשיו, אחרי כל זה אנחנו שוכחים את המשפט הזה מספרה דצניעותא, ואנחנו נכנסים לעומק הפרק. בהעלותך את הנרות. איפה זה כתוב? בפרשת בהעלותך. וידבר השם אל משה למור, וידבר השם אל אהרון למור, בהעלותך את הנרות. עכשיו, דבר אל אהרון ואמרת אלה, בהעלותך את הנרות. מה זה להעלות את הנרות? אפשר להגיד להדליק, נכון? או אני יודע, יש בהבעירך את הנרות. מה זה בהעלותך? פירש רש"י שתהה שלהבת עולה מאליה. כן? כלומר, צריך להתעסק, הכהן שמדליק את המנורה צריך להתעסק בפתילה עד שהוא רואה שהלהבה עולה לבד. כן? כי הוא יכול להדליק וללכת, ואז האש דועכת. הוא צריך לדאוג לזה שהלהבה, השלהבת, תהיה עולה מאליה. מה המשמעות של הדבר הזה? מה זה שלהבת עולה מאליה? א', כתיב. מה זה כתיב? כתוב, יפה. באיזה השפה זה כתיב? בארמית, יפה מאוד. כתיב, כלומר, כתוב. אני למדתי שצריך להיות בטוח שכל מילה מובנת פה. לא, אז אנשים לא ישאלו. אחור וקדם צרתני. איפה זה כתוב? תהילים קופלמתת, נכון. אחור וקדם צרתני ותשף עליי כפיך, זה המשך הפסוק. זאת אומרת שהמחבר של תהילים, שם המשורר, אומר, הוא מספר שהקדוש ברוך הוא יצר אותו. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יצר אותי משני הצדדים, מאחור ומקדם. אחור וקדם צרתני, נתת לי צורה. זה תיאור של המצב של העובר במעי אמו, שהקדוש ברוך הוא מייצר אותו, אחור וקדם צרתני. אז מה זה חור וקדם? כאן הוא מסביר, רבי נחמן לפי דרכו, שמדובר בשני סוגים של שכל. יש שכל אינטואיטיבי ויש שכל ספקולטיבי. אינטואיטיבי הכוונה, בלי שאני אוכל להסביר לך מה הטענות, בעד ונגד, ומה מהלך המחשבה, אני ישירות מגיע לאיזושהי אמת, בלי שאני יודע בדיוק את דרכי החשיבה. אבל מה? אפשר על ידי זה גם להגיע לאמיתות גדולות. הרבה פעמים אמיתות גדולות מתגלות דווקא באופן אינטואיטיבי, לפני שהן באות בסדר של טענות. זה נקרא שכל אינטואיטיבי. אבל יש גם שכל שבא באופן ספקולטיבי. אתה מביא קושיה, אתה מביא תירוץ, ועוד הוכחות, ודחייה, וקושיה ותירוץ, עד שאתה מגיע בסוף למסקנה. אז זה יותר קשה, כן? זה דורש יותר מאמצים, זה גם יותר מדויק. פחות טעויות יש בזה. אומר ככה, כי יש שכל שאדם משיג אותו על ידי הקדמות רבות. והשכל הזה מכונה בשם אחור. ויש שכל שבא לאדם ולא שום הקדמה, אלא על ידי שפע אלוהי, וזה מכונה בשם קדם, בשם פנים. כן, קדם מלשון קדימה, הצד הקדמי. אז אם כן, השכל הספקולטיבי נקרא אחור, והשכל האינטואיטיבי נקרא פנים או קדם. עד כאן זה ברור? יש לי מישהו שאלות? לא. יפה, אז נמשיך. אגב, מה ההבדל בגוף של האדם בין הפנים לבין האחור? בפנים אני יכול לזהות בוודאות מי עומד בפניי, מאחור נשאר ספק. כמאמר עשיר, שמה? מי שמביט בי מאחור?
לא יודע.
לא יודע?
מי אני?
מי אני, יפה. אפשר לכתוב על זה שיר. טוב, עכשיו, לעומת זה, מקדימה אני רואה את האישיות, אני יודע במי מדובר. והתלהבות הלב נולד מחמת תנועת השכל. כלומר, אני משכיל משהו, אז אני מתלהב. כן? יש אנשים שמתלהבים בלי שכל. אם אתה מתלהב בלי שכל, זה דורך. אבל אם אתה השגת את האמת, איך אמרו רבותינו, אין שמחה כהתרת הספקות. כשמישהו משיג איזושהי אמת, הוא שמח מאוד, יש לו התלהבות גדולה. כן? אז הוא אומר, והתלהבות הלב נולד מחמת תנועת השכל, כי טבע התנועות שמוליד חום, ולפי מהירות תנועת השכל, כן מוליד חום בלב. מעניין. כן, זה גם הרמב״ם, שבא מכיוון המחשבה לגמרי שונה, בסוף הלכות תשובה, מסביר שכאשר האדם יודע את השם, ואדם יודע את השם דווקא בדעת שידעהו, ולפי הדעת תהיה האהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. הוא אומר, ברגע שאנשים יודעים את השם, הם מגיעים להתלהבות גדולה, להתלהטות גדולה, כמו אדם שחולה חולי האהבה. כן? שאינו יכול לפנות דעתו מאותה אישה שהוא אוהב. אז רואים, ההתחלה אינטלקטואלית, ההמשך רגשי. זה הרבה יותר עמוק ויותר חזק מאשר כשיש רק רגש לבדו. נמצא על ידי שפע אלוהי שהשכל נשפע לאדם במהירות שאין צריך להשתמש בשום הקדמה, דיינו בשכל האינטואיטיבי הנקרא פנים או קדם, על ידי זה המהירות שלהבת הלב עולה תמיד מאליה. כן? כלומר, אז יוצא לפי זה שכשרשי כותב, בעלותך את הנרות, שתהיה השלהבת עולה מאליה, הכוונה שזאת הדרכה לכהן שתשפע עליו רוח הקודש. ואז על ידי זה, השלהבת של הלב שלו עולה מאליה. כן?
יש כאן איזו הקבלה לתורת אהרון ותורת משה אולי?
האם יש פה הקבלה לתורת אהרון ותורת משה? אינני יודע, הסבר, פרש, נמק, והווה דוגמאות.
זאת אומרת, הצד האינטואיטיבי יותר, שמותר מתחבר לצד של אהרון.
כלומר, זה כמו שמה שאהרון יותר מצד הדמיון, אז יש יותר אינטואיציה. אבל פה הוא מדבר על שכל. לא יודע, יכול להיות, אני לא פוסל, אני רוצה להיות בטוח. אבל, איך מגיעים למצב כזה? זו השאלה. מה? נכון.
זה מוזר, כי אתה קדם זה משהו טוב לדבר, אתה רואה עם זה. מאחור זה משהו שאתה לא רואה, שבאת כאילו כדאות, הצכל
דבר יותר מבורר, אז אתה לא צריך הקדמות. כלומר, אם אתה אומר, אתה רואה מישהו מאחורה, אתה אומר, רגע, זה יוסי או זה לא יוסי? יש לו כובע כמו של יוסי. כן, מצד שני, הוא פחות גבוה. אולי זה רק בגלל שזה נראה לי מרחוק. אבל סגנון ההליכה דווקא כן כמו של יוסי. כן, אבל הוא עכשיו פונה למקום שיוסי לא מכיר. לא רגיל. כלומר, אתה עושה ספקולציות. מה שאני כמעט רואה בפנים, מיד. אז זה דומה לשכל האינטואיטיבי, שנותן לך ידיעה מיידית. עכשיו, כמובן שאפשר לטעות בזה, כן? זה הרי מה שלמדנו. למדנו ששכל אינטואיטיבי, אמנם הוא מהיר יותר, הוא ישיר יותר, אבל הוא גם עלול לטעות יותר. לכן צריך תנאים כדי לזכות לשכל הקדמי הזה. אבל להגיע לבחינת שפע אלוהי הנעל, אי אפשר לבוא לזה, אלא על ידי שיקדש את פיו וחותמו ועיניו ואוזניו. אז כמה דברים אני צריך לקדש פה? לא נכון. שבעה. פיו, כמה פיות יש לאדם? אחד. חותם, יש שני נחיריים, נכון? עיניים, שניים. אוזניים, שניים, סך הכל, שבע. כלומר, יש שבעה פתחים שהאדם צריך לקדש אותם. והן הן מהירים לו שפע אלוהי הנעל. היינו שישמור את עצמו מלהוציא. עכשיו הוא מסביר, איך, מה זה לקדש את הדברים האלה? מה זה לקדש את הפה? שישמור את עצמו מלהוציא שקר מפיו. זה נקרא קדושת הפה. ויהיה לו יראת שמיים שהוא בחינת חותם פתח. בבחינת בעריכו ביראת השם. אז זה קדושת האף. ויהיה לו אמונת חכמים התלוי באודנין. מה זה אודנין?
אוזניים.
אוזניים. בבחינת שמה דברי חכמים. זה קדושת האוזניים. ויעצים עיניו מראות ברע. כלומר, הוא לא צריך לראות רע שבשום דבר. כי הן... כלומר, שבעה דברים האלה, המעוררים את שפע האלוהי הנעל לבוא. אז זה מובן מה שכתוב, בעלותך את הנרות. כמה נרות יש במנורה? שבעה. כנגד שבעה פתחים שבנפש האדם. כי הפה והחותם והעיניים והאוזניים תלויים במוח. הרי מי מפעיל את כל זה? המוח. והם מעוררים את המוח. כלומר, יש איזון חוזר, פידבק, כמו שקוראים לזה בערבית, שיהיה בבחינת קדם, בבחינת פנים. וזה בבחינת ראש דברך אמת. ראש זה המוח, מקום המוח. זה בבחינת מוח הנאמר אצל פה. כן, הרי ראש זה המוח, דברך הפה. זה היחס בין המוח לפה. וזה... ראשית חוכמה, יראת השם, זה בחינת מוח הנאמר אצל חותם, כי למדנו שהחותם זה יראת השם, שנאמר ועריכו ביראת השם. וזה בחינת הוכח לחכם ויאבקה, זה בחינת מוח הנאמר אצל אודנין, בבחינת שמע דברי חכמים. וזה בחינת ותפקחנה עיני שניהם, זה בחינת מוח הנאמר אצל עינין. כלומר, הוא מביא כאן פסוקים שמוכיחים שיש קשר בין המוח לבין הפה, בין המוח לחותם, בין המוח לאוזן, בין המוח לעיניים. והן הן שבעת הנרות. כי פה, וטרן נוקבי חותמה, וטרן עינין, וטרן עודנין, הן בבחינת שבעת הנרות. ומנרת דה רישה. והמנורה עצמה, שנושאת את הנרות, היא נקראת ראש. איפה זה כתוב שהמנורה היא ראש? בזוהר. היינו המוח, ופני המנורה, מה זה? הפנים של המנורה, היינו שפע אלוהי הנעל. אז אם כן, בינתיים הבנו דברים פשוטים, שצריך האדם לזכות, כלומר, היותר טוב הוא לזכות לחוכמה האינטואיטיבית, הנקראת פנים, וזוכים לה על ידי שאדם מקדש את עצמו בדיבור, ביראת שמיים, בשמיע דברי חכמים, ובעצימת עיניו מראות ברע, שזה נקרא שבעת הנרות, שמכוחם אפשר להגיע לשפע אלוהי שנקרא פני המנורה. פשוט. ושפע אלוהי הזה, הזאת או הזה, הוא בחינת סוכה. השפע הזה קוראים לו גם פני המנורה, גם קוראים לו סוכה. למה נקרא סוכה? כי סוכה הוא בחינת ששוחה ברוח הקודש. כן, הרי כתוב על שרה שהיא נקראת בשם יסקה. למה נקרא שמה יסקה? אומר רש"י ששוחה ברוח הקודש. כלומר, רוח הקודש הוא כמו סוכה. סוכה זה שכח. כן, שהאדם בא במגע עם מה שלמעלה ממנו. כי רוח הקודש הוא שפע אלוהי, וסוכה הזאת היא באה על ידי שבעה עננים, הרי הסוכה היא זכר לענני כבוד. כמה ענני כבוד היו במדבר? שבעה, נכון? שישה מכל צידי בני ישראל, ועוד אחד שמוליך לפניהם. היינו בחינת שבעת הנרות כנל, שעל ידם האדם משיג פני המנורה, היינו סוכה, היינו שפע אלוהי. ממה עשוי ענן, מישהו יודע? ממה עשוי ענן, קודם כל? ממים, נכון? המים זה מה שמתאר. אגב, שימו לב שבכל מקום בתנך שמוזכר כיסא הכבוד, תמיד יש זכר למים, או לפני או אחרי. כן. מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, נכון כיסאך מאז, נכון? עולר ביחד. מה אתה שואל? מאיפה יודעים ששבעה עננים? זה הגמרא מוכיחה ששבעה עננים. הלאה, לא זוכר. ורוח הקודש, לא, זה לא מסובר, זה רואים את זה מהפסוקים עצמם, זה עולה. כן. ורוח הקודש נקרא על שם החוכמה, שהיא רוח חוכמה הבא מקודש כידוע. וזה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, מניין שאין מסככין אלא בדבר שאין מקבל טומאה ובדבר שגידולו מן הארץ, שנאמר, ועד יעלה מן הארץ. מה עד הוא דבר שאין מקבל טומאה ואין גידולו אלא מן הארץ וכולי. ועד הן אלו העננים הנל, והם בחינת קודש וגדלים מן הארץ, כי צריך המקבל הזה להיות חכם, שזה נקרא גדל מן הארץ, כי הקדוש ברוך הוא יהב חוכמתה לחכימין, נותן חוכמה לחכמים, בבחינת ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, כמו שצריכה להיות הכנה של התחתון לקבל את שפע רוח הקודש. וסוכה הנעל, היינו רוח הקודש הנעל, שפע אלוהי הנעל, הוא בבחינת, פה יש מילה חשובה ביותר, מקיפין. טוב, זה מושגים שלקוחים מהחוכמה הפנימית, מה פירוש הדבר? מקיף. אם יש מקיף, אז מה יש חוץ מהמקיף?
פנימי.
פנימי, כן? כלומר יש או אור פנימי או אור מקיף. זה השמות, נכון? מה זה אור פנימי? זה מה שזוכים לו. כן? למשל אדם מקיים מצווה. בזכות המצווה הוא מרגיש איזו הרגשה מיוחדת של שפע קדושה שבא אליו. מה שהוא מרגיש נקרא אור פנימי. ומה אם משהו לא מרגיש? כלומר, החלק היותר גדול, הרי זה שאני מרגיש משהו זה קטן, זה ניצוץ קטן ממה שבאמת כלול במצווה. העיקר לא מורגש על ידי האדם. העיקר נשאר מקיף מסביב. כתוב שהחנווני מקיף. מה זה החנווני מקיף? על שם העתיד. כלומר, אין לך עכשיו מה לשלם, נכון? אבל יהיה לך. אז על שם העתיד אתה זוכה. אבל בינתיים אין לך כסף. אז זו דבר, החנווני, האור המקיף זה האור העתידי. עתיד האור להיות מורגש. איפה? בעולם הבא. כן? כך כתוב רבי חיים מוולוז'ין, בפירושו למסכת אבות, שאדם מקיים מצווה, האור של המצווה מקיף אותו ונשמר לחיי העולם הבא. בעולם הבא האדם יקבל את כל השפע של כל המצוות שהוא גנז שם. זאת אומרת שהוא בונה עכשיו מחסנים של אורות. לכן כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מסביר רבי חיים וולוז'ין, יש להם חלק בעשיית העולם הבא שלהם. שזה האורות המקיפים של המצוות שלהם. זה עצמו השכר. האור המקיף הוא השכר. אז זה מה שהוא אומר כאן, וסוכה הנעל, היינו רוח הקודש הנעל, השפע האלוהי הנעל, הוא בחינת מקיפין, שהשכל הזה הוא גדול עד למעוד, עד שאין המוח יכול לסובלו ואין נכנס במוח. כלומר, השכל האינטואיטיבי, השכל הנקרא פנים או הנקרא קדם, או השפע האלוהי הנעל, סוכה כנעל, זה דבר שאני לא מצליח לקלוט אותו באמת. אלא זה ניצוץ. משהו מזה נכנס בתוכי, העיקר לא מורגש, לא מושג בכלל. אלא הוא מקיף את הראש. כמו שאנו רואים, כמה חוכמות עמוקות, שאין יכולת במוח האנושי להבין על בוריו. זה מעניין מה שאומר כאן. יש דברים שהשכל שלי מבין, יש דברים שהשכל שלי קצת מבין וקצת לא מבין, או הרבה לא מבין. אבל משהו מזה אני מרגיש. במיוחד כשלומדים רב נחמן, רואים את זה. כן? כמו כמה, עכשיו הוא מביא דוגמה, כמה וכמה מבוכות שאנו נבוכים בהם, כמו הידיעה והבחירה. שאין מוח של אנושי יכול להבין את הידיעה הזאת. לא מבינים. כן? הידיעה והבחירה. והשכל הזה הוא בבחינת מקיף, שאין נכנס בפנימיות המוח, כי היא מקיף אותו מבחוץ. והשכל הפנימי מקבל חיותו מהמקיף הזה. כלומר, יש קצת הערה, יש קצת הסברים לשאלה של הידיעה והבחירה, אבל בסופו של דבר, ההבנה האמיתית של הסתירה בין ידיעה לבחירה, ההבנה האמיתית הזאת לא נכנסת בתוך המוח. מה אתה רוצה להגיד? עכשיו יש, מה, מה אתה רוצה?
לכאורה דווקא הכרה אינטואיטיבית יש תחושה שהיא יותר חזקה מהכרה מאחור, מהכרה...
אתה צודק.
אז לכאורה, בידיעה ובחירה דווקא אני מודע לזה שאני לא מבין את זה.
אבל יש לך אינטואיציה שזה נכון. כלומר, איך אמר רבי עקיבא? הכל צפוי והרשות נתונה. סחתן. מה זה נותן לי? זה נותן לי ודאות שהכל צפוי, כי הרי רבי עקיבא לא ישקר לי. וזה נותן לי גם ודאות שהרשות נתונה, כי רבי עקיבא לא ישקר לי. אז אינטואיטיבית אני מבין, הכל צפוי והרשות נתונה. אבל איך לסדר את זה ביחד? כן? הכל נתונה והרשות צפוי? זה לא עובד. כן. אז זה מה שאומר שזה נשאר בבחינת מקיף. שמתוך כך הוא רוצה להגיע למסקנה מרחיקת לכת. כאשר אני כן אדע את הסוד האמיתי של הידיעה והבחירה, אני אפסיק להיות בן אדם. מה אני אהיה? מלאך. המלאכים לא שואלים את עצמם שאלת הידיעה והבחירה, אצלם זה מסודר. אבל אם אני אהיה מלאך, מה ישתנה בי? הבחירה, כי המלאכים אין להם בחירה. מסכנים. כן, כמו שספר רבי שלמה קרליבך, זכותו הגן עלינו, אמן. שאם אדם רואה שאשתו עושה טעות, מה הוא צריך להגיד לה? צריך להגיד לה תודה רבה. כי אם לא היית עושה טעויות, היית מלאך. ואם היית מלאך, היית נשארת בשמיים. ואז לא היינו מתחתנים. איזה מזל שאת עושה טעויות. וזאת אנושית, אפשר להתחתן. מובן? אז גם פה, כן? ודע שזה עיקר כוח הבחירה. כל זמן שהשכל אין כל כך גדול להבין הידיעה והבחירה, אזי כוח הבחירה על מקומו. כי יש בידו כוח לבחור החיים או היפוכו. אבל כשיכנוס המקיף הזה לפנים, ואז יתגדל השכל האנושי, ויתגלה לאנושי הידיעה והבחירה, דווקא אז כשתבין את זה, אז יתבטל הבחירה. כי אז על ידי גידולו של השכל יצא מגדר האנושי ויעלה לגדר מלאך. ואז יתבטל הבחירה. איזה מזל שאנחנו לא מבינים את סוד הידיעה והבחירה. כי על ידי כך נשאר אצלנו הכוח של הבחירה הנובע מחולשתנו. כי זה שאני יכול לבחור ברע, זה רק בגלל שאני קצת אידיוט. אם הייתי לגמרי חכם, לא הייתי בוחר ברע אף פעם, אז לא הייתה בחירה. כן.
הרב הזכיר מספר פעמים שדמויות גדולות מאוד, כמו משה רבנו או דוד המלך הגיעו למעלה שמעבר לזה.
נכון.
הם היו מלאכים?
כן, אפשר לומר. כן, למשל, לגבי משה רבנו, נאמר במפורש בפרשת שבת שעברה, שכתוב, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. נכון? מה אומר רש"י? מי זה המלאך? משה. כן, גם לגבי המלאכים, המלאכים, הנביאים נקראים מלאכי השם, נכון? אז יש צד כזה שלפעמים אדם מאבד את הבחירה. כהנים, מה יש לכהנים? הנה, כהן, שפתי כהן ישמרו דעת, כי מלאך השם צבאות הוא, כן. הרמב״ם כן התיימר להבין את הידיעה והבחירה? לא, מה פתאום? איפה ראית שהוא התיימר להבין את הידיעה והבחירה? אה? אה?
בשמונה פרקים,
מה הוא אומר שם? הוא אומר ששאלה מעיקר הליטה, נכון? מה הוא אומר? שמאחר והידיעה האלוהית איננה מושגת לי, לכן אני לא יכול לומר שיש פה סתירה לבחירה. אבל כדי לענות כך, הוא צריך להניח שהידיעה בלתי מושגת לי. נכון? באמת או לא? טוב, וזהו עיקר כוח הבחירה, זה שאין יודע השכל של הידיעה והבחירה. וזהו שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, שלעתיד צדיק, אגב, יש גם בתחום הביולוגי אומרים משהו כזה, שהניצולת של המוח האנושי היא קטנה מאוד, שאנחנו לא מנצלים יותר מאחוזים ספורים של היכולת של המוח. ייתכן שכאשר ייכנסו לתוכנו האורות המקיפים, אז גם אותם חלקים של המוח שלא מנוצלים היום, ינוצלו. בבוא הזמן, אינשאללה, במהרה בימינו אמן. מי אמר שזה כזה טוב שאתם אומרים אמן? אולי זה לא טוב שנאבד את הבחירה החופשית, אה? טוב. עכשיו, וזהו שאמרו חז"ל, שלעתיד צדיקים יושבים, ועטרותיהם, איפה העטרות? בראשיהם. על ראשיהם הוא צריך לומר, אלא מה? העטרות הן בתוך הראש. מה זאת אומרת שהעטרות בראש? שהאור המקיף נכנס. כי לעתיד יתבטל הבחירה, וזהו צדיקים יושבים, שהישיבה הוא מורה על היעדר הבחירה, כמו יושב בשמיים שהוא מורה על היעדר ההשתנות. לשבת זה הכוונה להיות קבוע, כי התנועה מורה על השתנות מרצון אל רצון, והישיבה מורה על היעדר השתנות, היינו ביטול הבחירה. וזה מחמד ועטרותיהם, דהיינו המקיפים, כמו שאול ואנשיו, עותרים את דוד בראשיהם, ולא על ראשיהם. היינו המקיפים, ייכנסו בתוך המוחים לפנים, ואז ייכנסו כל השכליות, שלא היה יכול להבין אותם, ייכנסו לפנים, בתוך המוחים, וידע וישיג אותם. ואז יצא מגדר אנושי, ויעלה לגדר מלאך, ויתבטל הבחירה. כן. האם זה לא עצוב שאין השתנות? ילכו מחיל אל חי. אז יש לך שתי שאלות. א', האם זה לא עצוב שאין השתנות? ב', הרי איך זה מסתדר? יושבים ועטרותיהם בראשיהם, אם ילכו מחיל אל חי, שאין המנוחה בעולם הזה ולא בעולם הבא. עד כאן שאלתך. שתי שאלות. תשובה ראשונה. תשובה לשאלה הראשונה, האם זה לא עצוב? תשובה זה עצוב. לכן אמרו חכמים במסכת אבות, יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. מצד שני זה לא עצוב, כי הרי אמרו רבותינו במסכת אבות, יפה השעה אחת בעולם הבא, של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. אלא מה? כאשר תגיע לשם, השאלה לא תישאל. כלומר, עבורך בעולם הזה, המצב של העולם הבא הוא בלתי נסבל. אבל כשתגיע לשם, אתה כבר תדון את המציאות בפרמטרים אחרים, אז זה כבר לא יקשה לך. עכשיו, לגבי השאלה של יושבים לעומת ילכו מחיל אל חיל, זה שני מאמרים של חז"ל שלכאורה סותרים זה את זה. שמצד אחד כתוב שצדיקים יושבים, אז הם לא עושים כלום, לעומת המאמר שאומר שצדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. נו, אז מה אתה מסדר? אפשר לתרץ כל מיני תירוצים. לי נראה שזה מדובר על שני סוגי צדיקים. יש צדיקים רמב"מיים שאוהבים לשבת, ויש צדיקים רמח"ליים שאוהבים להיות בתנועה. ואז יוצא שיש לנו שני סוגי נשמות. נשמות שנהנות מן השלמות, ונשמות שנהנות מן ההשתלמות, כדברי הרב קוק לגבי שני ערכי השלמות בסוף כרך ב' של אורות הקודש. השלמות וההשתלמות. אוקיי? אז יהיו שני. כן, בבקשה. הוא נאמר ככה, שמה זה מסתנתז, שני האופנים. אבל איך תבין את זה? כן, בבקשה, אדוני. לא שומע.
יש
לא, התפילין זה מחוץ לראש, זה בחומר. כשאומרים תפילין שבראש, משהו שיש שני סוגי תפילין, יש תפילין שעל הראש, ויש תפילין שבראש, בפנים. נכון, שלום. טוב. וזה בחינת, כלומר כשהמקיפין נכנסים בפנים, כלומר כשהחוכמה תתרבה, זה בחינת קידושין בחינת חופה. כי שפע אלוהי הנעל הוא בחינת קודש בחינת חופה, מקיפין. כן, הרי החופה זה מקיף. כן, שמתם לב, הייתם פעם בחתונה? רואים שהחתן והכלה הם תחת חופה. מאוד מוזר, לא? הרי החתונה זה עסק שלו ושלה. הם החליטו להתקשר זה בזה. אז למה צריך שיהיה משהו מעל?
היא גם מקיפה אותו
אצל אחינו האשכנזים. אבל גם בלי המנהג הזה. קודם כל, הם החליטו להתחתן. אז היה צריך להיות שהקשר יהיה כאן, ביניהם. פתאום הקשר הוא מעליהם. מה קרה? כי כנראה שאיש ואישה מחליטים להתחתן, מה שחל עליהם הוא יותר גדול מהם. אז יש משהו שביניהם, זה הטבעת, ויש משהו שמעליהם, זה החופה. מובן? משהו שחופף. מה אתה אומר?
המונחים שאמרנו קודם, רומחניים, רומניים, איפה אנחנו רואים את המפגש הזה בין שני הנפשות האלה? אחד מצדיקי הדורות?
האם ראינו צדיק של דור, אחד מצדיקי הדורות, שהיה גם רמב"מי וגם רמחלי? טוב, מן הסתם הרב קוק, לא? כן, בפרק שני ערכי השלמות, לא? הוא מסתדר לו בזה. כן, אבל אולי זה קשור לאופי הקבוע והמתנודד באיזושהי צורה. טוב, על כל פנים, זה בחינת קידושין, בחינת חופה. כי שפע אלוהי הנעל הוא בחינת קודש, בחינת חופה מקיפין. אגב, זה מסביר דבר שמאוד מרגיז הרבה פעמים את התודעה החילונית במיוחד. אני ואת מתחתנים, אז למה צריך שהרב יהיה פה? לא צריך את הרבנות. מה? אבל צריך לפחות עדים, צריך לפחות עשרה, יש כמה כללים בזה, בחברה המערבית החתונה נחשבת כמשהו אישי ביותר, ולכן יוצאים לירח דבש. ירח דבש זה שעוזבים את כל העולם כולו ורק אני ואת. בהלכה זה ביוק הפוך, יש שבע ברכות, לא? שבע ברכות, שבעה ימים מבלבלים לך את המוח. אפילו המנהג הקדום היה שהיו עושים בית מיוחד לחתן והכלה, והם היו בחדר הפנימי, והשושבינים היו ישנים באותו בית, מבחוץ, שבעה ימים. כן? וגם את התפילות היו עושים באותו מקום, שבע ברכות באותו מקום, כשקרה בית חתנות. כן? כלומר, זה היה... נו, מתי כבר תלכו? כן? זה מאוד מעניין, הנקודה הזאת, כי... זה בא לומר שהחתונה היא מעשה חברתי ולא מעשה פרטי. לכן, פעם שמעתי חתן שהסביר דבר מאוד יפה. הוא אמר, כתוב שצריך לשמח, יש מצווה לשמח חתן וכלה. המצווה הכי אידיוטית שיכולה להיות לכאורה. מה זה לשמח? הרי הם שמחים, לא? את מי צריך לשמח? את האבלים. זה אני מבין. יש אדם אבל, לא עליכם, לא עלינו, אז צריך ללכת, לנחם אותו, לשמח אותו. אבל לשמח חתן וכלה? אלא מה? אם אתה לא תלך לשמח אותם, הם יחשבו שהשמחה שלהם זה שמחה פרטית. אנחנו אוהבים, אז אנחנו שמחים. לא בשביל זה אתם התחתנתם. אתם צריכים לשמח, לשמוח יחד איתנו. כלומר, החופה מורה על כך שהשמחה איננה עניין פרטי, אלא עניין כללי. אגב, זה לא קשור כל כך לדתיות. מצד האמת, בכל חברה אנושית, כולל החברה היותר חילונית שבעולם, הנישואים נחשבים למעמד חברתי. והראיה שיש רישום נישואים. וזה נכנס לספח של תעודת הזהות שלך. בכל חברה אנושית שלא תהיה, הנישואים נחשבים למשהו שנוגע... אי, זה הקוס שלי. שנוגע לכלל, ולא לפרט. עשרה פעם אחת הביאו לי זוג, הבחור אמר, אני רוצה להתחתן ברבנות, אבל אשתי, אבל ארוסתי מתנגדת. אבל היא אמרה, אם מישהו ישכנע אותה, היא מסכימה. אז באנו אליך שתשכנע. אני אמרתי, אני לא יודע לשכנע, אבל שאלתי אותה שאלה. האם את חושבת שלהתחתן זה נושא פרטי או נושא ציבורי? לא, כי בהתחלה אמרתי לה, למה את לא רוצה את הרבנות? זה הרגע הכי אינטימי בחיים שלי, אני צריך שמישהו מבחוץ יבוא. אז שאלתי, האם את חושבת שזה נושא פרטי או נושא ציבורי? חשבה, מה? זה ציבורי. אז אם ככה, מה אכפת לך איזה ציבוריות זאת? במקרה הזה זה הרבנות, שהיא מייצגת הציבוריות של עם ישראל במשך הדור. היא אמרה, תראה מה? בסדר, ערכתי את החופה. אז זה מה שנאמר כאן. זה בחינת קידושין, בחינת חופה, כי שפע אלוהי הנ"ל הוא בחינת קודש, בחינת חופה, מקיפין. כן, ומזה גם המנהג של אחינו האשכנזים שמקיפים שבע פעמים, שהכלה מקיפה את החתן שבע פעמים. וזה שאמרו חכמים, חכמנו זכרונם לברכה, כל צדיק וצדיק נכווה מחופתו של חברו. על מה זה החופות האלה? זה החופות בעולם הבא. כן? בעולם הבא כל צדיק וצדיק יש לו חופה. ואז כל אחד זה שורף אותו, החופה של חברו. ואת השאלה, למה? מה אתה אומר?
יש בזה משהו ממש טרי, כי לא, כשאתה מגיע לעולם הבא, עד שהגעת אתה כבר מתקנה בחבר שלך.
כן, זה ממש לא בסדר.
לא, באמת אני אומר.
נכון, אני הבנתי את השאלה שלך. אתה אומר, הרי אם כבר בעולם הבא, אז למה עוד הקנאות האלה? שאלה זו שואל רבנו הרמח"ל בספר מסילת ישרים, במידת הזריזות, לא? אני חושב שהוא שואל את זה. מה? אז תסתכל במסילת ישרים, הוא מביא שם את המאמר הזה, והוא שואל את השאלה שלך, והוא עונה מה שהוא עונה. עיין שם היטב, ודעת לנפשך אינם. טוב, כי מקיף של זה גדול ממקיף של זה. האמת היא ככה, אני אדגיד לך מה התשובה שלו שם. הוא אומר, לא רציתי לשתור את עצמך מלעיין שם, אבל בכל זאת. הוא אומר שאין זו קנאת הטיפשים שמקנים במה שיש לחברו. אלא שאדם מקנה במדרגה שהייתה ראויה לו שהוא לא זכה לה. לא מצד שזה של חברו, אלא מצד שזה היה ראוי לו.
אז זה עדיין, זה כאילו הדבר הקטן הזה מתפורר את כל האידיליה של העולם הבא, אז...
לא, העולם הבא הוא לא מקום אידילי. הוא גם לא מקום אידיאלי. וגם לא אידיאליסטי ולא אידאי. אלא העולם הבא זה המקום שבו האדם, כלומר, מה שכתוב שם זה לא העולם הבא ממש, זה עולם הנשמות. שאדם שם הולך לתקן למשהו. אז כן, כל צדיק וצדיק נכווה מחופתו של חברו, כי מקיף של זה גדול מקיף של זה, והשכל שהוא מקיף לזה הוא פנימי לזה. כלומר, מה שאצל פלוני הוא כבר מובן מבפנים, אצל השני זה עדיין רק הכרה מקיפה. וזה בחינת שבעת ימי המשתה שאחר החופה. היינו, בחינת שבעת הנרות הנעל, שעל ידם ייכנס המקיף לפנים. כלומר, יש לך חופה בליל החופה, אחר כך יש שבעה ימים כדי להכניס את החופה בתוך שבעת הפתחים של האדם. זה שני עיניים, שני נחיריים, שתי אוזניים ופה. וזה בחינת, להבדיל, שבעת ימי אבלות, רחמנא ליצלן, שמתאבלים עליו, על שנסתלק נשמתו, כדי שיעלה נשמתו לאור הפנים הנ"ל על ידי שבעה ימים אלו. וזה טעם רוק של החליצה. יפה. הרי מה זה חליצה? זו מצווה שעל ידה נפטרים ממצווה אחרת, מצוות הייבום. אישה התאלמנה, אין לה נפטר ילדים, אז האח של המת נושא את האישה, נושא את האלמנה, כדי להקים שם לאחיו, נכון? זה מצוות ייבום. אם האח של המת לא מעוניין בייבום, הוא עושה חליצה. מה זה החליצה? הוא נועל נעל, ביבימתו, היא חולצת את נעלו מעל רגלו, ויורקת, מה? איפה? בפניו. מה זה בפניו?
על
הרצפה, כן. כלומר, זה לא על פניו, אלא בפניו. כלומר, היא יורקת בפניו, אבל הרוק יורד לארץ. ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחי, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. ואז יש רוק. מה זה הרוק הזה? אז הוא אומר ככה, שנאמר וירקה בפניו. זה מזכיר לנו שיש שני סוגי שכל. שכל של פנים, שכל של אחור. בפניו דייקה, כי זה הולך בלא זרע, כלומר המת, המת הלך בלא זרע, ולא הניח ברכה אחריו, שימשיכו שכל הפנים בעולם על ידי מעשיהם הטובים, ואחיו אינו רוצה להקים שם אחיו המת. כלומר, מה הוא לא רוצה שיהיה בעולם? פנים. ואינו רוצה לייבם אותה, בשביל זה וירכה בפניו. כי אין רוצה להמשיך נשמת המת בעולם, שיוכל לתקן אור הפנים. לכן נאמר, לא שם וירכה, אלא בפניו. כלומר, בגלל שהוא לא רוצה להביא פנים. ובזה הרוק, זה אני לא יודע מאיפה זה לקוח הסיפור הזה, נראה לפעמים פני המת. כן, אני יודע, אבל אני לא בדיוק מבין בזה. זאת אומרת, לפי זה, אם תסתכל על הרוק, אחרי שהוא נפל על הארץ, תסתכל טוב טוב, תראה את הפנים של המת. לא יודע, האמת היא זה מעניין לעשות את זה. לפעמים יש הרי חליצה בבית דין, כדי ללכת לראות. לצלם באותו וקרא את הרוק, לראות אם רואים את הפנים של המת. היום אפשר לעשות כל מיני טכניקות, לראות. לא יודע, ככה כתוב. בזה הרוק נראה לפעמים פני המת, פני המת דייקה. כן, כלומר, שהפנים של מה שמת כאן, ובזה הרוק הוא נחלם. הרי זה כדי לבייש אותו, נכון? את האח של המת, הוא לא רוצה להקים שם לאחיו. ועיקר הבושה הוא בפנים, וזה על שלא רצה להקים שם אחיו המת. אלא? וזה בחינת, אגב, היום זה מאוד בעייתי, כי כשצריך לעשות חליצה, יש הרבה אנשים שיש להם התנגדות פנימית לכל הטקס של החליצה. והדיינים צריכים להשקיע מאמצים רבים כדי לשכנע את האח של המת לעשות את החליצה. לא כך פשוט. מה, היא תירק לי? מה פתאום? או היא לא רוצה, מה, לחלוץ לו את הנעל? מה פתאום, אני אעשה דבר? כל. מה עושים בן אדם שאין לו רגליים? עוד סיפור. טוב. אגב, בכל בית דין יש נעל לחליצה. כן, שימו לכם. כן, לא נעל. טוב. יש גם אפשרות נוספת. אם לא רוצים לחלוץ, אפשר לייבם, פשוט. מה? היום אחינו הספרדים נוהגים לייבם. כן. אחינו אשכנזים נוהגים דווקא חליצה. אבל אחינו הספרדים ייבם, מה? יש כל מיני הגבלות, כן? שהיבם צריך להיות רווק, ועוד גם דברים. זה לא תמיד ככה, אגב. לפי הספרדים, הרי אפשר לעשות כמה נשים. כן. אבל לא כדאי לספרדי לייבם, כי אחר כך הבנות שלו לא יוכלו ללמוד במוסד של יראת שמיים. זה לא כדאי. כן. וזה בחינת... כן, זה בעיה. טוב. וזה בחינת ואביה, עכשיו, זה בתחילת פרשת בעלותך. בסוף פרשת בעלותך מספרים לנו על מרים הנביאה, נכון? שמרים הנביאה דיברה במשה. אהרון ומרים דיברו, אבל מרים היא זו שיזמה, והיא הצטרעה, נהייתה מצורעת, והיא נסגרת שבעה ימים. כן? למה נסגר שבעת ימים? שויומר השם אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה, לא תיקלם שבעת ימים. תיסגר שבעת ימים, ואחר תאסף. ותיסגר מרים, והעם לא נסע, עד האסף מרים. נכון? אז יש קשר, לפי רבי נחמן, בין תחילת הפרשה שבעלותך שבעת הנרות, לבין תיסגר שבעת ימים של מרים. הכיצד? הוא אומר כך, זה בחינת ואביה ירוק ירק בפניה, לא תיקלם שבעת ימים, שבעת ימים דייקה. היינו בחינת שבעה עננים הנל שעל ידם מאיר פני המנורה, והוא לא רצה להקם שם אחיו המת, על כן וירקה בפניו, היינו בושת פנים. וזהו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, היבמה נקנית במאמר, זהו הפך הבושת, בחינת כולו אומר כבוד. כלומר, היבמה נקנית במאמר. מה זה מאמר? זה קידושין דרבנן. כן, הרי מדי אורייתא, יבמה לא צריכה בכלל קידושין, כן? אלא באה עליה ישר, ובזה הוא קונה אותה. חכמים תקנו שיהיה מאמר ביבמה. מסביר רבי נחמן, המילה מאמר משמעותה כבוד. כי הרי אם הוא לא רוצה לייבם אותה, זה ביזוי. אם הוא מייבם אותה, זה כבוד. ומאמר זה מלשון כבוד, כמו כולו אומר כבוד. הפך של תיקלם שבעת ימים. ומרים, שפגמה בכבוד משה שהוא בחינת שפע אלוהי בבחינת כיכרה נור פניו, ופגמה בבחינת שבעת הנרות כי הוא היה ענב, שפל וסבלן ולא חרה אפו על ביזיונו, וזה בחינת חותם בשלמות. וכתיב בפה אל פה אדבר בו, זה בחינת פה. וכתיב בו תמונת השם יביט, זה בחינת עיניים. וכתיב בו בכל ביתי נאמן הוא, זה בחינת עודנין, בבחינת נאמן רוח מחסה דבר, כמובן בזוהר. כלומר, הוא דווקא היה מושלם בכל השבעה פתחים האלה. בשביל זה נצטרע ומצורע דע, סגירו דין הורה אילה. זה סגירת האור העליון. היינו אור הפנים, הנעל, וכתיב בה, תיסגר מחוץ למחנה שבעת ימים. אתה רוצה שאני אחזור על זה יותר לאט, מאיפה? וזה בחינת, ואבי הירוק ירק בפני עלות שקיילים שבעת ימים? וזה בחינת חותם בשלמות. שזה שמשה היה ענב ושפל וסבלן ולא חרה אפו. אף זה החותם. אז אם כן, זה מורה על כך שלמשה הייתה שלמות בחותם. שתי נרות, נכון? שזה שני הנחיריים. וכתיב ב... גם על משה, כשהקדוש ברוך הוא מגיב על הטענות של מרים, הוא אומר, פה אל פה אדבר בו. זה בחינת פה, זה מראה שמשה היה מתוקן בפה, שזה נר נוסף. וכתיב ב, כתוב בו, שם, כלומר באותו פסוק. ותמונת השם יביט, זה בחינת עיניים, שמשה הוא מתוקן בעיניו. עוד שני נרות, הוא הכתיב ב, גם שם, באותו פסוק. בכל ביתי נאמן הוא, זה בחינת עודנין, אוזניים. בחינת נאמן רוח מחסה דבר שהוא שמע. כלומר, אם כן הוא מתוקן באוזניים, כמובן, בזוהר עדרה רבה קוף כף חת עמוד ב' בשביל זה, כלומר בגלל הדבר הזה שהיא פגמה במי שמתוקן בשבעת הנרות, דיינו בשבע בחינות של עיניים אוזניים חותם פה, בשביל זה מה? נצטרעה, כלומר קיבלה צרעת. מה זה צרעת? הזוהר אומר שצרעת הוא מצורע דע סגירו דינהורה עילה, סגירת האור העליון. מה זה האור העליון? היינו אור הפנים הנ"ל. כלומר, היא מתנגדת לאור הפנים של משה רבנו. ואז היא בעצם סגרה מעליה שבעת הנרות שמביאים שפע אלוהי של רוח הקודש. ולכן הוא כתיב בה, תיסגר מחוץ למחנה שבעת ימים, שזה היה בעצם מה שהיא סגרה, כי המצרעת זה סגירה. בסדר? תודה. אני מקווה שזה לא היה מהר מדי. כן, בבקשה. כן. שאלה יפה. אם החותם זה יראת שמיים, אז זה כולל גם שמירת העיניים, שמירת הפה וכו'. כן, אבל מדובר לא רק במעשה של השמירה, אלא בחוויה הפנימית שיש בזה. כלומר, יש דבר, יש אדם ששומר את הפה ואת האוזניים, ואת העיניים, אבל אין לו חוויה פנימית של יראת שמיים. ולכן, זה פה דבר נוסף. לא, כי יש אדם שיש לו חוויה פנימית של יראת שמיים, והלכה למעשה הוא עוד לא הצליח לשמור את הפה, האוזניים והעיניים. יש גם וגם, זה שתי בחינות שונות. כן. אתה אומר שאפשר להציע בדרך ההלצה לומר שהאף היהודי בא מהחותם, שהוא בחינת בעריכו בירת השם. אני לא חושב שזה דרך ההלצה. זה האמת. כן.
אפשר להגיד שבגלל ש... מה שכתב הרב קוק שם, שבגלל שמרים לא זכתה למה שהיא רצתה לזכות אליו, אז באמת יש
לה... כן, זה הרחבה, בסדר, בסדר. וזה שביקש אהרון, עכשיו, מה זה קשור ליבום ולרוק של היבמה? הוא מסביר. וזה שביקש אהרון, אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו. כן, זו תפילה מאוד מוזרה, שאומר משה, נכון? אל נא תהי כמת, הוא אומר על מרים. מה? נכון, אהרון, סליחה, אהרון פונה למשה ואומר על מרים, אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו. משפט מאוד תמוה. מה זה, מה קשור פה בצאתו מרחם אמו וכו'? לפי רב נחמן, כל זה רומז ליבום. למה? כי על ידי סגירו דינורה אילאה, היא בבחינת מת. כי מצורע חשוב כמת. אשר בצאתו מרחם אמו זה בחינת ייבום, שעל ידי ייבום יתתה אמה, שאשתו נעשית לו אמה. טוב, זה פה דבר עמוק מאוד. לפי המקובלים, בייבום, המת חוזר בגלגול בילד של היבמה. יוצא שהיא יולדת את מי שהיה בעלה. ואז יוצא שאשתו של המת היא עכשיו אמו, יתתה אמה. זה נקרא אשר בצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי בשרו, ואז אין לו זיווג. כי הרי אדם לא יכול להתחתן עם אמו, אמר אדיפוס. נכון? ואז יוצא שהילד הזה שנולד מן היבום, יש לו קושי למצוא את זיווגו. ויאכל חצי בשרו. מה זה חצי בשרו? זו אשתו. כן? כי הרי והיו לבשר אחד. היינו שאין לו בת זוג, כי הבעל ואשתו הם טרפלגי גופה, ועכשיו שאשתו היא אמו, נמצא שנאכל חצי בשרו, ואין לו בת זוג. בסדר? כן, יש בקיצור תסבוכת בלתי רגילה. כן, כל מה שאמרתי עכשיו מוסבר פה בסוגריים, ואין שום צורך שנחזור על כל הסוגריים האלה, אז תדלגו על הכל, מי שרוצה יקרא את זה בזמנו החופשי. ולפעמים, טוב, אז זה המצב, אם כן, של שני סוגי שכל, אני מסכם מה שראינו עד עכשיו. יש שכל של פנים, שכל של אחור, השכל של פנים הוא אינטואיטיבי ומהיר, והוא גורם להתלהטות הלב. בגלל התנועה שיש בזה. וכדי לזכות לדבר הזה צריך קדושה. קדושה של האוזניים, האוזן, החותם והפה, זה שיבת הנרות, ועל ידי ככה שלהבת עולה מאליה שאדם זוכה לשפע אלוהי עליון וקדוש, וזה בחינת קידושין, בחינת חופה, וזה בחינת שיבת ימי המשתה ושיבת ימי הבלות, וזה הטעם של הרוק של החליצה, כביה שירקה בפניו, על זה שהוא לא רוצה להביא אור הפנים לעולם, וזה בחינת, ואבי הירוק ירק בפניה, שעלו תיקלם שבעת ימים, שהרי היא פגמה במשה, שדווקא היה מתוקן באוזן, חותם, פה ועיניים, ועל ידי כך, היא נהייתה כמת, אשר בצאתו ברחם אמו ויאכל חצי בשרו, שזה בחינת ייבום. אז לאן כל זה מוביל אותנו? את זה נדע, בעזרת השם, כל זאת ועוד, לפעם הבאה, שלום.